الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, כוח בחשוון, כ"ח בחשוון תש"פ, מסכת נידה, דף ל"ד. למור בספירת הגומר, היום 39 דפים, שהם 5 שבועות ו-4 ימים לסיום הש"ס. בעזרת השם ובישועתו בשבת קודש פרשת ויגש, זין בתיבת תש"פ, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה, בהתרגשות ובהודיה לבורא כל העולמים על כל אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, להגות בתלמוד תורתך באהבה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף ל"ג במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מפני מה אין דורשים את המילים וכל המשכב בפסוק על ידי כלל ופרט? והתשובה היא, או מפני שהם כלל ופרט המרוחקים זה מזה, או שמפני שבכל המשכב חשוב ריבוי. שאלה שנייה, מדוע הקוטים חשובים לבועלי נידות? והתשובה, או מפני שהם יושבות על כל דם, או מפני שהם מונים את היום שפסקו בו לזין נקיים. שאלה שלישית, לצד שאומרים שמקצת היום ככולו, איך שייך ששכבת זרע יסתור בזיבה? התשובה, אפילו לבית הלל טהור, משום שבזה לא די שנטהר יבש להיכר, שהרי גם קריו של ישראל תמה רק לך. שאלה רביעית, במה נסתפק רב פאפה בקריו של עובד כוכבים? והתשובה, כשראתה סמוך לבין השמשות ואין אפילו מקצת נקי. שאלה חמישית, מפני מה אין שורפים תרומה על בגדי קוטים, על אף ששורפים על בגדי עם הארץ? והתשובה, שמדובר שהקוטי טבל ואחר כך דרס. שאלה אחרונה על דף ל"ג, מה דין צדוקית סתם? והתשובה, לתנקם הקיקוטית ולרבי יוסי כישראלית עד שתפרוש ללכת בדרכי אבותיה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ל"ג במסכת נידה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, כוח בחשוון תש"פ. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ל"ד במסכת נידה. מרחק 39 ימים ודפים מסיום המסכת, ובעצם מסיום הש"ס כולו. השתבח שמו הגדול עד. עיקר ותורף תלמוד תורתנו היום הזה מתחיל בדף ל"ג עמוד ב', שורה שנייה מן השורות הרחבות במשנה הפותחת במילים בנות צדוקין, בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן, הרי הן כקוטיות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאחר שביארה המשנה את דין בנות הקוטים, היא מבארת את דין בנות הצדוקים, שגם הם כופרים בתורה שבעל פה, כמו הקוטים. המאירי כותב, הם יהודים גמורים, אלא שפרשו למינות במקצת הדברים. ויסוד קלקולם של הצדוקים הוא, במה ששנינו במסכת אבות פרק א' משנה ג', אנטיגנוס איש סוחו קיבל משימון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, דהיינו את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. וכתב באבות רבי נתן שהיו על אנטיגנוס איש סוחו שני תלמידים, צדוק ובייטוס, שהיו שונים את דבריו אילו לתלמידיהם, ותלמידיהם היו שונים אותם לתלמידיהם. ועמדו התלמידים ודקדקו בדבריהם ואמרו, מה ראו אבותינו לומר דבר זה, וכי ייתכן שפועל יעשה מלאכה כל היום ולא ייטול שכרו? אילו היו אבותינו יודעים שיש עולם הבא ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. מתוך כך עמדו ופרשו מן התורה, ונקראו כיתות אילו צדוקים ובייטוסים על שם רבותיהם. וכן, זה כותב הרמב״ם בפירוש המשניות שם, שצדוק ובייטוס עצמם, כאשר שמעו את רבם אומר כן, יצאו מלפניו ואמר האחד לחברו, שהנה הרב אמר בפירוש שאין עולם הבא ואין שכר ועונש, והם לא הבינו את כוונתו שיש לעבוד את השם מהאהבה אף על פי שיש שכר. ועמדו צדוק ובייטוס וכפרו בתורה, וכיוון שראו שאינם יכולים לקבץ את ההמונים סביב אמונתם, משום שאמונה רעה זו מפרידה בין המאוחדים, וכל שכן שאינה יכולה לאחד את המפורדים, חזרו להודות בתורה שבכתב שהיא דבר שאינם יכולים להכחישו אצל ההמון, ולא עוד, אלא שאם היו מעיזים לומר שהם כופרים בתורה שבכתב, היו הורגים אותם. ולכן אמר כל אחד מהם לתלמידיו שהוא מאמין בתורה שבכתב, וחולק על התורה שבעל פה. ועשו כן, גם כדי לפרוק מעליהם את כל החיובים והתקנות שמדברי חכמים, וגם כדי שיוכלו לפרש התורה כרצונם, ועל ידי כך יוכלו להקל כפי שירצו. אומרת המשנה בדף למד ג' עמוד ב', בנות צדוקין שכופרים בתורה שבעל פה, אין דינן קבוע כמו בנות הקוטים. אלא שבזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן, הצדוקין, הרי הם קקוטיות, והם בחזקת נידות. אבל אם פרשו מדרכי אבותיהם, והחלו ללכת בדרכי ישראל, הרי הם כישראליות כשרות ואינן בחזקת נידות. רבי יוסי אומר, לעולם הם כישראל, בחזקת יהודיות כשרות, עד שיפרשו, אלא אם כן נודע שהם פרשו מדרכי ישראל, ללכת בדרכי אבותיהן. זו היה המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת הנקמה יש חילוק בבנות צדוקים בין אופן שהולכות בדרכי אבותיהן, שהרי הם כקוטיות, לאופן שהולכות בדרכי ישראל, שהרי הם כישראליות. איבא אלו יסתפקו בני הישיבה סתם המי, מה הדין לדעת הנקמה בסתם בת צדוקים, שאיננו יודעים אם הולכת בדרכי אבותיה? מבקשת הגמרא לפשוט את הספק תשמה בו ושמה ראיה ממה ששנינו במשנה. בנות צדוקים בזמן שנוהגות ללכת בדרכי אבותיהן, הרי הם כקוטיות, ומה שמה? שדווקא באופן זה שנוהגות בדרכי אבותיהן, דינן כקוטיות, הסתמה, אבל בסתם דינן כישראליות. דוחה הגמרא ואומרת, אימא סיפה, אמור את המשך המשנה שמבואר בה להפך, שאם פרשו מדרכי אבותיהן ללכת בדרכי ישראל, הרי הן כישראליות, משמע מכך שדווקא באופן זה שידוע שפרשו להילך בדרכי ישראל, דינם כישראליות כשרות, הסתמה, אבל בסתם דינם כקוטיות. מסיקה הגמרא, אלא בהכרח מאה לקה למשמע מינה. מדברי המשנה הללו אין לפשוט את הספק. שהרי בהכרח שלא כל דברי המשנה נאמרו בדווקא, אלא הרי שהוא הסיפה נשנית בדווקא, והחלק השני אינו בדווקא. והוא נשנה אגב החלק הראשון, וכיוון שאין לנו יודעים איזה חלק נאמר בדווקא, איננו יכולים ללמוד מכך. כך פירושו של רש"י במסכת שבת, בדף קוף חף א'. פושטת הגמרא את הספק מהמשך דברי המשנה. תשמע בו ושמע ראייה דתנן, שנינו בהמשך המשנה, רבי יוסי אומר, לעולם הם כישראל, עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהן. והיינו שבא רבי יוסי להשמיע בדבריו, שבסתם דינן כישראל מכלל, יש ללמוד מכך דתנא קמא סבר, סתמה, בסתם דינם כקוטיות. שהרי משמע שרבי יוסי בא לחלוק על תנא קמא, מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח מכך, שזוהי דעת תנא קמא. יש לבאר שהדבר מדוקדק גם בדברי תנא קמא. שלגבי האופן שהולכות בדרכי אבותיהן, כתב התנא קמא, בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן, מהלשון נהגו משמע, שזהו המנהג הרגיל שלהם. ובאופן השני, כתב, פרשו ללכת בדרכי ישראל, מהלשון פרשו משמע, שאין זה המנהג הרגיל שלהם. וכפי שאמר רבי יוסי, לעולם הם כישראל עד שיפרשו. כך מסביר אדרת אליהו. מביאה הגמרא מעשה בעניין בנות הצדוקים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. מעשה בצדוקי אחד שסיפר שדיבר עם כהן גדול בשוק, ותוך כדי דיבורו ניצזה צינורה מפיו, ניתז טיפת רוק מפיו של הצדוקי, ונפלה לכהן גדול על בגדיו, ואוריקו פניו של כהן גדול. נעשו פניו של הכהן גדול ירוקות, משום שהצטער מאוד על כך שנטמעו בגדיו. וקדם הקדים הכהן הגדול ובא אצל אשתו של הצדוקי, ושאל אותה אמירה למעשה שראתה דם ירוק, והשלימה עליו דם אדום. כגון שרואה בתחילה דם ירוק שהוא טהור והיא סבורה שהיא טמאה, ומונה ממנו ואילך שבעה ימים, וביום החמישי רואה דם אדום, והיא ממשיכה למנות רק שני ימים נוספים להשלים לשבעה ימים מראייתה הראשונה, כי היא סבורה שהיא טמאה, ובאמת היא צריכה לספור שבעה ימים, מראייתה השנייה ורק אז לטבול. אמרה לו אשת הצדוקי על עצמה וחברותיה, שאף על פי שנשי צדוקין הן, מתיירות הם מן הפרושים ומראות את הדם שהן רואות לחכמים. שואל הרשב"א, איך האמין לה הכהן הגדול הראשונים במסכת בחורות דף למד ה', שהחשוד על דבר מסוים אינו יכול לדון עליו ואינו נאמן להעיד עליו? ב', מדוע היה צריך ללכת לאשתו של הצדוקי? למה הוא לא שאל את הצדוקי עצמו? הר"ן בחידושיו מתרץ שכיוון שאיסור זה הוא רק מדרבנן, אפשר לסמוך בו על מי שמסיח לפי תומו, ולכן הלך לשאול אותה משום שהיא מסיחה לפי תומה, אבל את בעלה לא יכול היה לשאול משום שחשש שהצדוקי שם לב שהוריקו פניו ומשום כך הוא אינו מסיח לפי תומו, ולכן הוא מייר לפני שבעלה יבוא אליה ויספר לה את המאורה, ושוב היא לא תחשב למסיחה לפי תומה. חסדי דוד מתרץ שרק מיעוטם של הצדוקים נכשלו בכך, ומשנתנו כרבי מאיר שחושש למיעוט, או שהמשנה כדעת חכמים, אלא שגזרו על כולם כדי שלא יתעמאו בהם. אבל מעיקר הדין אין לחשוש לכך. ולכן, כאן שהיה זה שעת הדחק, היה יכול להקל, אלא שלהוציא הספק מליבו הלך ושאל אותה. מוסיפה הברייתא, אמר רבי יוסי, בקהיננו בהן יותר מן הכל. אני מכיר את המנהג של נשי הצדוקים יותר מכולם, משום שרבי יוסי היה שכן של הצדוקים, אומר רשי. ואכן, הן כולן מראות את הדם שהן רואות לחכמים, חוץ מאישה צדוקית אחת שהייתה בשכונתנו, שלא עירת דם לחכמים ומתה. דנה הגמרא בדברי הברייתא שהכהן גדול הלך לשאול את אשת הצדוקי אם הייתה טהורה. מקשה הגמרא, מדוע הלך הכהן גדול לשאול אותה, ותיפוק לי, הרי גם אם אשתו של הצדוקי הייתה טהורה, בגדיו של הכהן הגדול היו טמאים, משום צינור עדי עם הארץ, משום שחכמים גזרו על רוק של עם הארץ שיתמה, ואפילו אם היה זה עם הארץ שאינו צדוקי, ואין חשש שהוא בועל נידה, רוקו היה מטמא את בגדי הכהן גדול. תוסות מסבירים בדיבור המתחיל ותאי פוקלי שעשו את המארץ כזב דווקא לעניין מגעו ורוקו, משום שהם דברים שאפשר להיזהר בהם, אבל לגבי משקע ומושב ועסת של המארץ, שקשה להיזהר בהם, לא עשה הוא כזב. כותב החזוני שבאשת המארץ החמירו בכל האופנים משום שתומתה שכיחה, אבל זיבה באיש אינה שכיחה. ומן הדין לא צריך לחשוש לה, אלא שגזרו עליהם שיהיו כזבים כדי שיתרחקו מהם בענייני תארות שהם חשודים בהם, ולכן לא גזרו אלא בדברים שיכולים להיזהר בהם. תרץ את הגמרא, אמר רבי, הצדוקי שדיבר עם הכהן הגדול לא היה עם הארץ, אלא מדובר בצדוקי שקיבל על עצמו להתנהג כמו חבר, ולכן רוקו אינו מטמא. וחבר הוא מי שקיבל על עצמו להיזהר שלא להתאמה ולא לטמא טהרות, ולהיזהר בנטילת ידיים ובטהרתן, ושלא יקנה מעם הארץ דבר לך, ושלא יתארח אצלו, ושלא יארח עם הארץ כשהוא לבוש בבגדיו שהביא מביתו. ומסביר האבן האזל, שמדובר באדם שמגיע מעיר שכולה צדוקים ומעידים עליו שכאשר הוא נמצא בינינו הוא מתנהג כחבר, אבל אנחנו לא יודעים מה הוא עושה כשהוא בין הצדוקים. ייתכן ששם הוא מתנהג כמותם, ולכן נשאר דינו כצדוקי לגבי דינים מסוימים. מקשה רבה על דברי אביי, אמר רבה לאביי, אם מדובר בצדוקי חבר, בועל נידה משווית לי? וכי אתה מחשיב אותו כבועל נידה, הרי ודאי שאין לחשוש לכך. ואם הכהן גדול חשש לכך בהכרח שמדובר בצדוקי שאינו חבר, אלא אמר רבה לתרץ באופן אחר. רגל אבה, המעשה הזה עירה באחד משלושת הרגלים ותומת עם הארץ בזמן הרגל כטהרה שווינו רבנן. חכמים החשיבו אותה כטהרה, כלומר חכמים לא גזרו תומה על עם הארץ ברגל. כדי שלא לגרום לשנאה ופירוד לבבות, ועיקר מטרת העלייה לרגל היא להרבות אהבה ורעות בישראל, מסביר המעריץ חיות. וכל זה בסתם עם הארץ שאינו צדוקי, שדרך אשתו להראות את הדם המסופק לחכמים, ואין חשש שהוא בועל נידה. אבל צדוקי שאשתו אינה מראה את הדם המסופק לחכמים, אף על פי שברגל אינו תמה בתומת עם הארץ, מן הסתם הוא תמה בתומת בועל נידה. ולכן הכהן גדול הלך לשאול את אשתו של הצדוקי, אם הייתה תמאה משום נידה. ומצינו מקור והסמכתה לכך, שלא גזרו תומה ברגל על עמי הארץ. לכתיב, במעשה של פילגש בגבעה, האמור בספר שופטים פרק חף, פסוק י' א', היאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. ובפסוק הזה מבואר שבני ישראל התאספו לעיר אחת כדי ללחם בבני בנימין, בגלל מעשה הרשע של פילגש בגבעה המסופר שם. ומבואר שמתוך שנאספו כל ישראל יחד, הכתוב הסען כולה נחשיב את כולם כחברים, שאינם עמי הארץ. יש ללמוד מכך שבכל זמן שישראל נאספים למקום אחד, כולם נחשבים חברים. ולכן ברגל שישראל נאספים, גם עמי הארץ נחשבים חברים, ואינם מתמים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף למד עמוד א'. להבנת דברי המשנה יש להקדים כמה דינים. א', בת ישראל שהיא נידה או זבה, דמה מתמה בין כשהוא לח, בין כשהוא יבש. אבל מעיונותיה, כגון הרוק שלה ומימי הרגליים, מתמים רק כשהם לחים ולא כשהם יבישים. ב', מן התורה נוכרי ונוכרית אינם מתמים בזיבה, אבל חכמים גזרו עליהם שיהיו תמיד נחשבים כזבים, ולכן הרוק שלהם ומי רגליהם תמאים, והתבהר במשנה אם גזרו תומה על דם עובדת כוכבים או שלא גזרו על דם זה תומה, כדי שיהיה ניכר שתומתה היא רק מדי רבנן. וגם, תבהר המשנה, האם גזרו עליו שיהיה מטמא גם כשהוא יבש כמו דמה של בת ישראל, או שמטמא רק כשהוא לח. ג', היולדת יש לה ימי תומה וימי טהרה, כלומר, יולדת זכר טמאה 7 ימים, ואחר כך במשך 33 ימים דמי הטהורים, ויולדת נקבה טמאה 7 שבועות, ואחר כך במשך 66 ימים דמי הטהורים. תבהר המשנה, מה דינה של יולדת שעברו ימי תומתה ולא טבלה, האם דמה טמא? ד', מעיינות מצורעת, כגון הרוק שלה ומי רגליה, הם הווה טומאה. תבהר המשנה, אם דם תואר שלה טמא כאחד ממעיינותיה. המשנה דנה בכמה אופנים של דם שאינו מטמא מדין דם נידה, אבל ייתכן שהוא מטמא מטעם אחר. אומרת המשנה בדף ל"ד, דם שראתה עובדת כוכבים ודם טהרה של מצורעת, כגון של ילדה ולאחר שבועיים טבלה ואחר כך נצטרעה, שכעת אינה טמאה אלא משום הצרעת, בית שמיים מטהרים דמים אלו, משום שדם עובדת כוכבים מן התורה הוא טהור ואף חכמים לא גזרו עליו. ודם תואר של מצורעת אינו מטמא מדין מעיין כמו ארוק ומי רגליה שהם אב הטומאה, משום שרק דבר שמתאסף ואחר כך יוצא נחשב מעיין. ודם אינו כך. בדם מצורעת בית שמאי אינם מטהרים לגמרי, אלא מטמאים מאכלים ומשקים הנוגעים בו, משום שהדם נגע במצורעת ביציאתו. אבל בדם עובדת כוכבים אפשר שמטהרים לגמרי, משום שכל טומאתה אינה אלא מדי רבנן, והם אמרו שדמה לא יטמא. ואף על פי שבית שמאי מודים שגזרו על נוכרים להיות כזבים, ורוק של נוכרית מטמא, מכל מקום דמה טהור ולא גזרו עליו, כדי שיהיה ניכר שטומתה רק מדי רבנן. אומרת המשנה ובית הלל אומרים, בשני המקרים דין הדם כרוקה וכמימי רגליה, שמטמאים כשהם לחים ואינם מטמאים כשהם יבשים. טעמם של בית הלל, משום שאף על פי שדם נוכרית אינו טמא מן התורה, גזרו עליו חכמים טומאה, שהרי גזרו על כל הנוכרים שיהיו כזבים לכל דבריהם, אלא שעשו היכר ביניהם, שדם ישראלית מטמא גם כשהוא יבש, ודם נוכרית מטמא רק כשהוא לח, ודינו כמו הרוק שלה ומי רגליה של נידה שאינם מטמאים כשהם יבשים. ולגבי דם טהרה של מצורעת, סוברים בית הלל שיש ריבוי מיוחד שיש לו דין מעיין, אף על פי שאינו מתאסף ויוצא. מביאה המשנה מחלוקת נוספת בין בית שמאי לבית הלל בדין ימי תואר של יולדת. דם היולדת שעברו ימי תומת לידתה, והרי בימים שבהם דמה טהור, דהיינו לאחר 7 ימים מלידת זכר ואחר 2 שבועות מלידת נקבה, אלא שלא טבלה עדיין מתומת הלידה, בית שמאי אומרים דינו של דם זה כרוקה וכמימי רגליה, שמטמאים כשהם לחים ולא כשהם יבשים. כך שנינו בפירוש בתוספתא במסכת עדויות, נידה שעברו ימי נידתה ולא טבלה נשארת נידה לכל דיניה. נמצא שהרוק ומי רגליה נשארו בתומתם כמו בזמן נידתה. ולכמן בדף נ"ו דורשת הגמרא מפסוקים שאין רוק של זב מטמא כשהוא יבש, והוא הדין לרוקה של נידה כל זמן שלא טבלה. וטעם הדבר שסוברים בית שמאי, שדם היולדת שעברו ימי תומת לידתה, והיא נמצאת כבר בימים שבהם בעצם דמה טהור, אלא שהיא לא טבלה והיא מטמאת עדיין כתומת הלידה, ודינו של דם זה כרוקה וכמימי רגליה, משום שמן התורה דם זה הוא טהור, שהתורה תלתה את דין ימי התואר רק בימים ולא בתבילה. והרי עברו הימים והדם טהור, אלא שחכמים גזרו על דם זה שיהיה טמא כשהוא לח, משום שחששו שאם נתאר את דמה בימים שדמה הוא דם טהור, יבואו לתאר את דמה גם בימים שדמה טמא, שלא יבדילו ביניהם, משום שבשני האופנים היא טמאה, שהיא הרי עדיין לא טבלה. אבל לא גזרו על אדם שיהיה טמא גם כשהוא יבש, כמו בימים שדמה טמא, משום שרצו שיהיה היכר בדבר שדם זה אינו טמא אלא מדי רבנן, ולא יבואו לשרוף מחמתות תרומה וקודשים. ובית הלל אומרים, דם זה מטמא בין כשהוא לח ובין כשהוא יבש, משום שהם סוברים שהתורה תיארה את הדם רק אם היא טבלה לאחר שעברו ימי תומתה, ויולדת זו שלא טבלה דמה טמא מן התורה. מסיים את המשנה ומודים בית שמאי לבית הלל, ביולדת בזוב, אם בזמן לידתה הייתה זבה, שצריכה לספור 7 נקיים לפני שתיטהר, והיא לא ספרה, שהיא מטמא, שדמה מטמא בין כשהוא לח ובין כשהוא יבש, משום שדמה של זבה הוא לעולם טמא מן התורה, שתספור 7 נקיים. ואף על פי שעברו ימי תומת לידתה, אין לה דין דם תואר, כיוון שלא פקעה ממנה תומת זבה. כך מסביר המאירי. זו היה המשנה שלנו בדף ל"ד עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת בית שמאי דם עובדת כוכבים טהור. מקשה הגמרא, ולהתלו לבית שמאי, וכי בית שמאי חולקים על מה ששנינו בברייתא, על הנאמר בתורה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש איש כי יהיה זב. מכך שנאמר דבר אל בני ישראל יש ללמוד שדווקא בני ישראל מתאמין בזיבה ואין העובדי כוכבים מתאמין בזיבה. הוא מסיים את הברייתא, אבל גזרו עליהן חכמים שיהיו חזבין לכל דבריהם, לכל דיני זב, חוץ מלגבי דין אחד בלבד, והוא ששכבת זרעם תאורה ואינו תמה כמו שכבת זרו של זב, כדי שלא יהיה תינוק ישראל מצוי אצלם ויביאו לידי משקף זכור, ולא מסתבר שבית שמאי נחלקו על הגזרה הזו. תרץ את הגמרא, אמרי לך, יענו לך בית שמאי, הוא בזכרים יתמר, גזרה זו דווקא בנוכרים זכרים נאמרה. דהי שאם נאמר שהיא נאמרה גם בנקיבות נוכריות, איכי להביד, כיצד נגזור על דם נוכרית, לטמא לך ויבש, אם נאמר שיהיה טמא בין כשהוא לך ובין כשהוא יבש, נמצא שעשיתו כדם של ישראלית הטמא מן התורה, ויש לה חשוש שישרפו על דם זה של נוכרית תרומה וקודשים, כיוון שאין הבדל בינו לדם הטמא מן התורה. לטמא לך ולא לטמא יבש, נאמר שיתמא רק כשהוא לך ולא כשהוא יבש, כפי שבית הלל אומרים, חילקת בשל תורה, יש לה חשוש שיבואו לחלק גם בדם ישראלית הטמא מן התורה, ויאמרו שגם הוא מטמא לך ולא מטמא יבש. ומחמת הטעמים הללו, שיערו חכמים את דם הנוכרית ולא גזרו עליו שום תומה, כדי שיהיה הכר שתומת הנוכרים היא רק מדי רבנן, ולא יבואו לשרוף מחמתה תרומה וקודשים. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שזהו טעמם של בית שמאי, רוקה וממי רגליה של נוכרית נעמי גם כן היה לנו לטהר, ומדוע אמרו חכמים שהם מטמים לחים ולא יבישים? הרי גם בזווה ישראלית הדין הוא כך, כמבואר לכמן בדף נ"ד עמוד ב', ויש לחשוש שיבואו לשרוף מחמתם תרומה וקודשים. תרץ את הגמרא, כיוון דאבדינא נקירא בדמה, כיוון שעשינו הבדל בין ישראלית לנוכרית על ידי שתיארנו את דמה של הנוכרית, מדא ידיע, ממילא הכל יודעים, דירוקה וממי רגליה של נוכרית מטמא רק מדי רבנן, ואין לחשוש שמא יבואו לשרוף מחמתם תרומה וקודשים. שואלת הגמרא, מדוע חכמים לא עשו להפך, ולאבי דקרא היה להם לעשות את ההיכר ברוקה וממי רגליה של הנוכרית שיהיו תאורים לגמרי, ומתוך שבני אדם יראו שמתארים את רוקה וממי רגליה, הם יבינו שתאומת דם נוכרית הוא רק מדי רבנן, ולתמוי לדמה, ולתמה דמה של הנוכרית. ועדיף לומר כן, משום שאם אנו מתארים רוק ומי רגליים, אנו מורידים אותם רק דרגה אחת, שהרי גם בישראלית הם מתמים רק כשהם לחים, וכעת אנחנו מחדשים שגם לחים לא יתמו, אבל כאשר אנו עושים את ההיכר בדמה, אנו מורידים אותו שתי דרגות, שבישראלית הוא מתמה לח ויבש, ובנוכרית אינו מתמה כלל. מיישבת הגמרא, כיוון שחכמים היו צריכים לגזור באופן אחד, ובאופן אחד לעשות היכר ולא לגזור, אז רוקה וממי רגליה דשכיחי, שהם מצויים יותר מדמה, גזרו באו רבנן, חכמים גזרו עליהם, אבל דמה דלא שכיח, שאינו מצוי כמו רוקה ומימי רגליה, והכוונה שדם אמנם דבר המצוי באישה, אלא שאינו מצוי כמו רוקה וממי רגליה, כי רוקה וממי רגליה מצויים בכל יום ודמה אינו מצוי אלא לפרקים, לא גזרו ברבנן, חכמים לא גזרו עליו, ובו העמידו את ההיכר. מבארת הגמרא, מדין טיפת זיבה וקרי של נוכרי. אמר רבא, זובו טמא, טיפת זיבה של נוכרית טמאה אפילו לדעת בית שמאי, שאף על פי שהם מטהרים דם נוכרית, מודים הם שזיבה של נוכרי זכר מטמא את החירים במגע. אילו קריות האור, שכבת זרע שלו תאורה אפילו לדעת בית הלל, שמטמאים דם נוכרית. ומבאר רבא את טעם הדינים הללו. הטעם שזובו טמא אפילו לבית שמאי, זה משום שחכמים גזרו עליו ולא חששו, שמא ישרפו מחמתו תרומה וקודשים. דאיקה למעבד דקרא, שהרי אפשר לעשות היכר בינו לישראל, כפי שבאמת עשו, בכך שקריות טהור. והטעם שקריות טהור אפילו לבית הלל, משום דאבוד בי רבנן הקירה, החכמים עשו בו היכר זה, כדי שידעו שתאומתו מדי רבנן, כי איכי דלא לשרוף עלי, כדי שלא ישרפו מחמתו תרומה וקודשים. שהרי מציינו שגם בית הלל שחששו לכך ועשו היכר, כפי שאמרו שדם הנוכרית מטמא כרוקה וכמימי רגליה, דהיינו לח ולא יבש, ולא תימאו כשהוא יבש כמו דם של ישראלית, כדי שיהיה ניכר שהוא טמא רק מדי רבנן, ולא ישרפו עליו תרומה וקודשים. ואם כן הוא הדין לגבי הגזירה שגזרו על הנוכרים שיהיו כזבים, וצריכו לעשות היכר בדבר, ולכן תיארו את הקרי שלהם, שאם לא יתארו אחד מהדברים לגמרי, לא יהיה היכר, שהרי גם ישראל זב, כל הדברים המתמים שבו, מתמים רק כשהם לחים ולא כשהם יבישים. אבל לגבי נוכרית נקיבה שבישראל הדין הוא שדם הנידה מטמא לך ויבש, יכלו בית הלל לעשות היכר שבנוכרית יטמא רק כשהוא לך ולא הוצרכו לטהרו לגמרי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וזובו, מדוע באמת אין שורפים תרומה וקודשים על זובו? הרי שורפים אפילו על ספק רוק של המארץ, וכל שכן זובו של עובד כוכבים. תרצים התוספות שמה ששורפים תרומה על ספק רוק של המארץ, זה משום שיש בו צד תומה מן התורה, מה שאין כן בעובד כוכבים שאין שום תומה מן התורה. שואלת הגמרא, מדוע חכמים לא עשו להפך ולאבי דקירה בזובו? היה להם לעשות היכר בזובו של הנוכרי שיהיה טהור, ולתמויי לקיריו ולתמה את קיריו של הנוכרי. כלומר, מסביר הערוך לנר, למה הקלו כל כך לעשות היכר בקרי שהוא מצוי יותר? היה להם לעשות היכר בזוב שאינו מצוי כל כך? מיישבת הגמרא, זובו כיוון דלא טלי במעשה שאינו תלוי במעשה שעושה הזב, אלא מעצמו שוטט ויורד. גזרו בי רבנן, גזרו עליו חכמים. אבל קיריו דטלי במעשה שתלוי במעשה שעושה הבעל קרי, שאינו בא אלא על ידי חימום, לא גזרו בי רבנן, שמתוך שיכול למנוע עצמו שלא יבוא לידי קרי, נחשב הקרי כדבר שאינו שכיח. כפי שמצינו במסכת בחורות דף עמוד א', שרוב התלוי במעשה אינו נחשב רוב. מבקשת הגמרא להוכיח כדברי רבא שקרי של נוכרי טהור. לאמא מסייע לי, האם נאמר שיש הוכחה לדברי רבא ממה ששנינו במשנה, במסכת מקוואות פרק ח' משנה ד', עובדת כוכבים שפלטה שכבת זרע שקיבלה מישראל, השכבת זרע תמאה, ובת ישראל שפלטה שכבת זרע שקיבלה מן העובד כוכבים, השכבת זרע טהורה, ומבואר ששכבת זרע של נוכרי טהורה. מה אליו, מה כוונת המשנה, וכי אין הכוונה שהיא טהורה גמורה, ואפילו מדי רבנן, הנה מבואר כדברי רבא, שלא גזרו על שכבת זרע של נוכרי. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אפשר שאין זו כוונת המשנה, אלא כוונתה היא שהשכבת זרע היא טהורה מדאורייתא, אבל היא טמאה מדי רבנן, ושלא כדברי רבא. דהיינו שהמשנה עוסקת בדין כפי שהוא מן התורה, ואינה נכנסת לדינים שהם מדי רבנן. מביאה הגמרא ראיה נוספת לדברי רבא. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא, שנינו בתוספתא של מסכת מקוואות, נמצאתא אומר ששכבת זרע של ישראל טמאה בכל מקום שהיא נמצאת, ואפילו אם היא נמצאת במאי עובדת כוכבים. ואם הנוכרית תפלוט את השכבת זרע על הבגד, הוא יהיה טמא. ואילו שכבת זרע של עובד כוכבים טהורה בכל מקום שהיא נמצאת. ואפילו אם היא נמצאת במאי ישראלית, חוץ ממי רגליים שמעורבים בה, שאם מעורבים בשכבת זרע מי רגליים הם טמאים. הנה מבואר כדברי רבא ששכבת זרע של נוכרי טהורה. מוסיפה הגמרא וכי תימא, אם תרצה לדחות ולומר החנמי, גם כאן כוונת הברייתא היא ששכבת זרע של נוכרי טהורה מדאורייתא, אבל באמת היא טמאה מדרבנן. והברייתא אינה עוסקת בדינים שהם מדרבנן. לא ייתכן לומר כן. שאם כן, כאשר כתבה הברייתא שאם מעורבים במי רגליים הם טמאים, בהכרח הכוונה שטמאים מן התורה. וזה קשה. עטו מי רגליהם מדאורייתא ממתמו, וכי מי רגליים של נוכרים טמאים מן התורה? אלא בהכרח שהברייתא עוסקת גם בדינים שהם מדרבנן. אם כן, שמע מינה, יש להוכיח מהברייתא כדברי רבא, ששכבת זרע של נוכרי טהורה אפילו מדרבנן. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן, יש להוכיח כך מן הברייתא. לאחר שהוכיחה הגמרא מהברייתא כדברי רבא, רוצה הגמרא לפשוט מהברייתא ספק אחר. אמר מר ובא לאל בברייתא, שכבת זרע של ישראל טמאה בכל מקום שהיא נמצאת, ואפילו אם היא נמצאת במאי עובדת כוכבים. דנה הגמרא תפשוט דבאי רב פאפה. לכאורה יש לפשוט מן הברייתא הזו את ספקו של רב פאפה. דבאי רב פאפה. הסתפק רב פאפה במסכת שבת בדף פי וו עמוד ב', שכבת זרע של ישראל שנמצאת במאי עובדת כוכבים מהו? האם היא טמאה? ויש לפשוט לכאורה מהברייתא שלנו שהיא טמאה. דוחה הגמרא ואומרת, אין לפשוט את הספק מהברייתא, שכן בתוך שלושה ימים מהביאה לא קמי באי אלה לרב פאפה. רב פאפה לא הסתפק, שוודאי שבאותה שעה הזרע טמא במאי נוכרית, כפי שהוא טמא במאי ישראלית. משום שנאמר בתורה ששכבת זרע מטמאת, למדו חכמים לקמן בדף נ"ו מלשון זו, שמדובר בזרע שראוי להזריע, דהיינו שראוי שיהיה ולד נוצר ממנו. ובתוך שלושה ימים הזרע ראוי לכך, אבל לאחר שלושה ימים הוא מסריח ואינו ראוי להזריע. ולכן אינו מטמא. כי כמי בא אלה עם אשר אף פאפה הסתפק הוא רק לאחר שלושה ימים. שאם היה הזרע במאי ישראלית, היה טהור, כמבואר במסכת שבת, בדף פי וב. מה הדין כשהוא במאי נוכרית? וצדדי הספק הם, שייתכן שדווקא במאי בת ישראל הזרע טהור לאחר שלושה ימים, משום דדייגי במצוות. בני ובנות ישראל יראים וחרידים לקיים המצוות, ומתוך דאגתם חביל גופיו. גופה מתחמם, ולכן מסריח הזרע במאי ישראלית לאחר שלושה ימים, והוא טהור. אבל עובדי כוכבים דלא דייגי במצוות, שאין להם את דאגת המצוות, לא חביל גופיו, גופם אינו חם, ולכן לא מסריח הזרע שבמאי הנוכרית, והוא מטמא גם לאחר שלושה ימים. עוד אלמה צד שני של הספק, שמה נאמר, שגם עובדי כוכבים, כיוון דאחלי, מתוך שהם אוכלים שקצים ורמסים, חביל גופיו מתחמם גופם, ומסריח הזרע לאחר שלושה ימים. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה, תיקו בראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא שיבוא במהירה לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות. ולכאורה קשה, הרי כל דין הפולטת נלמד במסכת שבת ממה שציווה השם לפרוש מאישה שלושה ימים קודם מתן תורה. ובאותה שעה עדיין לא היו דואגים במצוות, ואף על פי כן היה להם די בשלושה ימים. ויש ליישב שכבר במראה הצטוו על שבת ודינים, כאמור במסכת שבת דף פז, והיו דואגים במצוות אלו. וארוך לנר כותב שזה דוחק לומר שמחמת מצוות אלו נקראו ישראל דייגי במצוות, הוא מתרץ באופן אחר, כיוון שנאמר ויהי ביום השלישי ביות הבוקר ויחרד כל העם אשר במחנה, נמצא שהיו חרדים אפילו לפני מתן תורה. ולפי זה, מובן מה שנאמר בפסוק הזה כל העם, וזה לשון שלא נאמר בשאר המקומות, משום שכאן בא כתוב לומר שלא הייתה אפילו אישה אחת שהיה חשש שהיא טמאה מדין פולטת, כיוון שלכל העם הייתה חרדה ונמצא שגם אם פלטה, הזרע מסריח ואינו מטמא. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף למד עמוד א', דם טהרה של מצורעת, בית שמיים מטהרים ובית הלל, אומרים בשני המקרים דין הדם כרוקה וכמימי רגליה. אם כן, דם שראתה עובדת כוכבים ודם טהרה של מצורעת, כגון שילדה ולאחר שבועיים טבלה ואחר כך נצטרעה, שכעת אינה טמאה למשום הצרעת, בית שמיים מטהרים דמים אלו משום שדם עובדת כוכבים מן התורה הוא טהור, וגם חכמים לא גזרו עליו, ודם טוהר של מצורעת אינו מטמא מדין מעיין כמו רוקה ומי רגליה שהם אב הטומאה, משום שרק דבר שמתאסף אחר כך יוצא נחשב מעיין, ודם אינו כך. ובית הלל אומרי בשני המקרים דין הדם כרוקה וכמימי רגליה שמטמים כשהם לחים, ואינם מטמים כשהם יבישים, וטעמם הוא, משום שאף על פי שדם נוכרי אינו טמא מן התורה, גזרו עליה חכמים טומאה, שהרי גזרו על כל הנוכרים שיהיו כזבים לכל דבריהם, אלא שעשו הכר ביניהם, שדם ישראלית מטמא גם כשהוא יבש, ודם נוכרית מטמא רק כשהוא לח. ולגבי דם טהרה של מצורעת, סוברים בית הלל שיש ריבוי מיוחד, שיש לו דין מעיין אף על פי שאינו מתאסף ויוצא. ואומרת הגמרא, מה הייתה מדה בית הלל, מה טעמם של בית הלל שדם טהרה של מצורת טמא, הרי אין לטמאו מדין מעיין כיוון שאינו מתאסף ויוצא. משיבה הגמרא, אמר רבי יצחק, המקור של בית הלל הוא מן הכתוב בספר ויקרא פרק ט"ו פסוקים ל"ב ול"ג, זאת תורת הזב, והדבה בנידתה, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. הרי לכאורה המילים לזכר ולנקבה מיותרות. יש לדרוש מתיבת לזכר לרבות מצורה למעיינותיו, שגם מעיינות של מצורה מטמאים כמו מעיינות של זב, שנאמר בו וכי ירוק הזב בתאור וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, ומירוק לומדים לשאר מעיינותיו, ומעיינות אלו הם אב הטומאה ומטמאים אדם וכלים. ומתיבת ולנקבה יש לרבות מצורת למעיינותיה, שגם מעיינות של מצורת מטמאים. ויש להבין מהי מעיינותיה, על אילו מעיינות של מצורת מדובר, הילה אם האם נאמר שמדובר על שער מעיינותיה, כגון רוקה ומי רגליה, אין צורך בריבוי מיוחד לכך. שערי מזכר נפקה, יש ללמוד ממצורה זכר שכל המעיינות שמתמים בו, מתמים גם במצורת. אלא בהכרח שהריבוי נצרך לדמה של מצורת, כלומר לתמה דם טהרה שלה, ודם נידתה או זיוותה בין כך תמה, כמבואר לכמה בדף נ"ד, ואין צורך לרבותו. אז אם כן, הריבוי נצרך לדמה של מצורת לתמא דם טהרה שלה, שזהו מעיין שאינו שייך אצל מצורה זכר, ואי אפשר ללמוד זאת ממנו. שואלת הגמרא ובית שמאי, מה יענו בית שמאי על הדרשה הזו? משיבה הגמרא, בית שמאי סוברים שהדרשה נצרכת לשאר מעיינות המצורת. משום דנקבה מזכר לא עתיה, אי אפשר ללמוד מצורת ממצורע. דאיקה למיפרח, שכן יש לפרוח מה לזכר דווקא מצורה זכר. מעיינותיו מתמים, שכן יש בו חומרות נוספות, שהרי מפורש בתורה, שהוא טעון פריאה לפרוע את ראשו, דהיינו לגדל שערו, ופרימה צריך ללכת בבגדים קרועים, ואסור הוא בתשמיש המיטה, בשבעת הימים שהוא סופר לאחר טהרתו, שנאמר וישב מחוץ לאוהלו, וכוונת התורה שאסור באשתו, שהרי אין אוהלו אלא אשתו. כנאמר לאחר מתן תורה, שובו לכם לאוהליכם, כלומר, אתם מותרים בנשותיכם, מכאן שאוהלו זו אשתו. תאמר בנקבה, דלא, לא נאמרו בה החומרות הללו, ולכן אין ללמוד ממצורה למצורה, עד שיהיו מעיינותיה מתמים. שואלת הגמרא ובית הלל, מה יענו בית הלל על הטענה הזו, שאין ללמוד נקבה מזכר? משיבה הגמרא, בית הלל יענו שעדיין דרשה זו מיותרת, משום שיש להקשות. לכתוב רחמנה, היה לתורה לכתוב דין מעיינות רק בנקבה מצורעת, ולא באי ולא הייתה צריכה לכתוב זאת בזכר, ואנה אמינה, ואני הייתי דורש ואומר כך, ומה אם במצורעת נקבה שיש בה את הקולות שנתבערו, שאינה טעונה פריה ופרימה ואינה אסורה בתשמיש המיטה, אף על פי כן? רבי רחמנה התורה ריבתה שמעיינותיה מתמאים, מצורה זכר החמור יותר שטעון פריה ופרימה ואסור בתשמיש המיטה לו כל שכן, שמעיינותיו מתמאים? אם כן, מדוע כתבה התורה את דין מעיינות בזכר? בהכרח שאם אינו עניין כיוון שהכתוב אינו נצרך לזכר? נהו עניין לנקיבה, יש להעמיד אותו בנקיבה, ואם אינו עניין למעיינותיה, וכיוון שהכתוב אינו נצרך לרבות שאר מעיינותיה שהם נלמדים כבר מהמילה לנקיבה, נהו עניין לדמה, יש להעמיד שהוא בא לרבות דמה, כלומר לתמה דם טהרה שלה. כך יסבירו בית הלל. שואלת הגמרא, ובית שמאי, מה יענו בית שמאי על הטענה הזו שהתורה יכלה לכתוב בנקיבה וללמוד ממנה לזכר? משיבה הגמרא, בית שמאי אומרו שזכר מנקיבה לא עתיה, אין ללמוד מצורע ממצורעת. משום דעיקה למפרח יש לפרוח על הלימוד הזה. מה לנקיבה דווקא מצורעת נקיבה מעיינותיה מתמים, שכן יש בנקיבה חומרה אחרת, בהלכות זיווה שהיא מתמה מאונס, שגם אם היא ראתה זיווה באונס היא תמאה. תאמר בזכר דלא, שאם ראה זיווה באונס אינו תמה. ולכן אין ללמוד ממצורעת למצורע זכר שיהיו מעיינותיו מתמים, ונמצא שאין פסוק מיותר לדם תואר של מצורעת. שואלת הגמרא, ובית הלל, מה יענו בית הלל על הטענה הזו? משיבה הגמרא, לדעת בית הלל אין זו טענה כלל, ועד הרבה יש לתמוע על הטענה הזו. קיימי במצורע, הרי אנחנו עוסקים בהלכות מצורע ופרחי מילי דזב, כיצד אנחנו יכולים לפרוח מחומרה שיש לנקבה בהלכות זיווה? שואלת הגמרא, ובית שמאי, מה בית שמאי יענו על הטענה הזו? משיבה הגמרא, בית שמאי סוברים שאפשר לפרוח באופן הזה, משום ששום טומאה פרחי. לשני הדינים יש שם טומאה אחד. והי ביתה, מה אם תרצה תאמר? הסבר אחר בדברי בית שמאי, שבאמת בית שמאי לא פורחים משם טומאה, ונמצא שאפשר ללמוד מעיינות זכר מנקיבה, ואף על פי כן סוברים בית שמאי, שהתיבה לזכר אינה מיותרת ואין לרבות ממנה דם טהרה של מצורעת. וכך אמרי לך בית שמאי, כך יוכלו לומר לך בית שמאי, היי לזכר מבעי אלי. תיבת לזכר נצרכת לדרוש ממנה כך, לזכר לרבות כלשהו זכר, בין אם הוא גדול ובין אם הוא קטן. מכאן שתינוק בן יומו מתמה בזיווה. ואין לגרוס נקיבה כלשהי נקיבה, שאם כן מניין לבית שמאי שיש דין מעיינות במצורע ומצורעת. אלא ודאי שמתיבת לנקיבה לומדים בית שמאי לרבות מצורעת למעיינותיה, והם לומדים ממצורעת למצורע, שמעיינותיו מתמים. ותיבת לזכר שבית הלל אמרו שהיא מיותרת, בית שמאי לומדים ממנה שאפילו קטן בן יומו מתמה בזיווה. ומה שתינוקת קטנה מתמת בזיווה, הם לומדים מהוו של המילה ואישה. נמצא שתיבת לנקיבה המוזכרת כאן מיותרת לשיטתם. והם דורשים ממנה שמעיינות מצורעת מתמים, וממצורעת הם למידים למצורע. שואלת הגמרא, ובית הלל, מיכן בית הלל לומדים את הדין הזה שקטן מתמה בזיווה? משיבה הגמרא, נפקא להו, הם לומדים את הדין הזה ממה שנאמר, זאת תורת הזב. מהמילה הזב משמע שמדובר בין בגדול ובין בקטן. כי הרי בתחילת הפרשה נאמר איש כי יהיה זב מבשרו, ובסוף הפרשה נאמר הזב ולא נאמר איש. משמע מכך שמדובר בין בגדול ובין בקטן. אם כן, המילה לזכר מיותרת ויש לרבות ממנה דם טהרה של מצורעת, כפי שביארו בית הלל. כדי להבין את דברי הסוגיה הבאה עלינו לטובה, בהלכות זב יש להקדים את הדינים הבאים. א', זב הוא אדם שיצא ממנו זיווה וימין ליחה יוצאת מפי האמה. והרמב"ם מוסיף שהוא כמין שכבת זרע הבא מחמת חולי מסוים. והגמרא לכמן בדף למדהי עמוד ב' מבואר שזוב דומה למי בצק של סעורים, ויש כמה הבדלים בינו לשכבת זרע. זוב בא מבשר מת בלי קישוי העבר, ושכבת זרע בא מבשר חי בקושי העבר. ב', בזוב אין הטיפות דבוקות זו לזוב, והוא דומה ללובן ביצה מוזרת, דהיינו שאינה באה מתרנגול זכר ואין אפרוח יוצא ממנה אפילו בדגירה מרובה. ואילו בשכבת זרע טיפות דבוקות זו בזו, והיא דומה ללובן ביצה שאינה מוזרת. והתורה אמרה שכל מי שתייצא ממנו זיווה זו הוא תמה ומתמה עד שיתהר. ולכמן בדף ממגימל עמוד ב' מבארים חכמים שאינו תמה משום ראיית פעם אחת אלא בשתי ראיות, דיינו שתזוב ממנו אותה זיווה פעמיים, ואינו חייב להביא קורבן עד שיראה שלוש ראיות. דין נוסף, מי שיצאה ממנו שכבת זרע נקרא בעל קרי והוא תמה עד הערב לאחר תבילתו, והטיפה עצמה מתמת במגע. דין שלישי, ראייה ראשונה של זב גדול דינה כשכבת זרע, משום שנאמר זאת תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע. ופסוק זה עוסק בזב שראה ראייה אחת שהרי הוזכרה בו הזיווה רק פעם אחת. ומבואר בפסוק שהוקשה ושוותה ראייה ראשונה של זב לשכבת זרע. דין נוסף, כפי שהתבהר בגמרא לעיל, קטן בן יומו מתמה בזיווה, ונאמרו על כך שתי דרשות. ממה שנאמר זאת תורת הזב, משמע בן גדול ובן קטן, והפסוק הזה עוסק בזב שראה ראייה אחת. ודרשה נוספת, ממה שנאמר לזכר, דורשים מכך כלשהו זכר. ופסוק זה עוסק בזב שראה שתי ראיות, שהרי נאמר בו ועזב את זובו, שהם שתי לשונות זיווה. ריש לקיש נקט שקטן התרבה לטומאת זיווה מהדרשה שנאמרה בזב שראה שתי ראיות. ונמצא שבאופן זה בוודאי התרבה הקטן, ומסתפק ריש לקיש מה הדין בקטן שראה ראייה אחת. אומרת הגמרא, בשורה השנייה מן השורות הרחבות בדף למדלת עמוד ב', אמר רבי יוסף, כי פש התקשר היה דורש רבי שמעון בן לקיש בהלכות זהב, באי אחי אומר היה את הספק הזה. ראייה ראשונה של זף קטן, קטן שראה ראייה אחת של זיווה, מהו שתתמה במגע? האם טיפה זו מתמת את הנוגע בה? אבל קטן שראה שתי ראיות בוודאי דינו כזב, וגדול שראה ראייה אחת ודאי דינו כבעל קרי, כפי שביארנו בהקדמה. והצד שלא יתמה, אותו קטן שראה ראייה אחת של זיווה, משום שזאת תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע, אמר רחמנה, אמרה התורה. ובפסוק זה הוקש ושווה זב שראה ראייה אחת לבעל קרי. בפסוק הזה מוזכרת הזיווה רק פעם אחת, מכאן שמדובר בזב שראה ראייה אחת. ופירוש הכתוב הוא, זאת תורת הזב בעל ראייה אחת, ומהי תורתו ואשר תיצא ממנו שכבת זרע. דהיינו שדינו כבעל קרי ותמה עד הערב. ויש ללמוד מן ההיקש הזה, שכל ששכבת זרע שלו מתמה, ראייה ראשונה של זיווה שלו מתמה, והי וקטן זה כיוון דשכבת זרע שלו לא מתמה, ומדובר על קטן שגילו פחות מבין 9 שנים, כי לאל למדנו בדף למד בית עמוד בית ששכבת זרע של קטן בין 9 שנים כן מתמת, אז פה מדובר על קטן שגילו פחות מ-9 שנים, אז השכבת זרע שלו, כיוון שהיא לא מתמה, אז ראייה ראשונה של זיווה שלו נמי, גם היא לא תתמה. או דילמה או שמה נאמר להפך. כיוון דאילו אי הוא חזי תרתי מצטרפה, כיוון שאם ראה ראייה נוספת היא מצטרפת לראייה הראשונה ומתמת אותו עד שיספור 7 ימים נקיים, כדין זב בעל שתי ראיות, מתמיה היא מתמת גם בפני עצמה. דהיינו שמתמת את הקטן שיצאה ממנו עד הערב כמו בעל קרי. פושטת הגמרא ואומרת אמר רבה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק. שנינו בברייתא, שהמקור לרבות קטן הוא ממה שנאמר זאת תורת הזב. מתיבת הזב משמע שמדובר בין בגדול ובין בקטן. ונמצא שבתיבה זו הוקש ושווה קטן לגדול, ויש ללמוד מן ההיקש הזה. מה גדול כמו שבגדול ראייה ראשונה של זיווה שלו מתמה, מתמת את הנוגע בה, אף בקטן הדין כך, שראייה ראשונה של זיווה נמי מתמה. גם אם מתמת את הנוגע בה. עכשיו מסתפקת הגמרא בראייה ראשונה של זיווה, שאם יצא מאדם טהור אינה מתמת במסע, מה דינה כשראה אותה מצורה? ונבהיר, אדם טהור שאינו מצורה שראה ראייה אחת של זיווה, אותה טיפה אינה מתמת את הנושא אותה, אלא רק את הנוגע בה, שהרי ראייה ראשונה הוקשה ושוותה לקרי וקרי אינו מתמת במסע. ראייה שנייה של זיווה מתמת את האדם הנושא אותה, אפילו אם הטיפה יצא מאדם טהור וכל שכן אם היא יצא ממצורה. דין נוסף, מעיין של מצורע מתמה במסע, וכל דבר שטיבו להתאסף בגוף למקום אחד ואחר כך לצאת נחשב מעיין, ודבר שאינו מתאסף בגוף לפני שיוצא אינו נחשב מעיין. כאמור מסתפקת הגמרא בראייה ראשונה של זיווה, שאם יצא מאדם טהור אינה מתמת במסע, מה דינה כשראה אותה מצורע? באי רב יוסף הסתפק רב יוסף ראייה ראשונה של זיווה שראה מצורע. מהו שתתמה במסע? האם היא מתמת את האדם הנושא אותה? ושוב נזכיר, אבל ראייה ראשונה של אדם טהור בוודאי שאינה מתמת במסע, וראייה שנייה של כל אדם בוודאי מתמת במסע. שורש הספק הוא, האם המקום שיוצאת ממנו הזיווה מעיין הוא? יש לו דין של מעיין המצורע, משום שהגוף אוסף בתחילה את הזיווה למקום אחד, ורק אחר כך היא יוצאת ומתמה, ואם כן הזיווה מתמת במסע, שהרי מתיבת לזכר מרבים, שמעיינות מצורע מתמים כמו מעיינות של זב. ומעיינות של זב מתמים במסע. עוד דילמה או שמה נאמר, לב מעיינו. אין למקום זיווה דין מעיין, משום שהזיווה אינה מתאספת לפני שהיא יוצאת. ודינה כראייה ראשונה של כל אדם, שמתמת רק במגע. מבקשת הגמרא לפשוט את הספק ואומרת, אמר רב התשמה בו ושמה ראייה לפשוט את הספק מברייתא. נאמר בתורה לגבי ראייה שנייה של זב, ספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', זובו תמה הוא. בפסוק זה עוסק בראייה שנייה אשר הוזכרו בפסוק שתי לשונות זיווה. זב מבשרו וזובו תמה. ומבאר את הברייתא שכתוב זה לימד על הזוב עצמו שהוא תמה, כלומר שהוא מתמה במסע. ואין לומר שהכתוב בא ללמד שהוא מתמה במגע, כי לכך לא צריך לימוד, שהרי אין הזוב פחות משכבת זרע שמתמת במגע. מברר רבה במאי באיזה זב מדובר, אילה אם בזב גריידא, אם מדובר בסתם זב שאינו מצורע, מדוע צריך ללמוד מפסוק שהטיפה עצמה מתמת במסע? הרי הדבר פשוט הוא, שהרי אפילו לאחרים הזוב גורם תומה, שהוא גורם לאדם הזב שיתמה במסע, שנאמר, וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יתמה עד הערב, והגמרא לאיל בדף למד ג' עמוד א' מעמידה את הפסוק הזה בעליונו של זב, דהיינו בגד, שהזב נושא. ואם כן לעצמו לא כל שכן, כל שכן שעזוב יגרום תומה לעצמו, שעזוב עצמו ייתמה במסע. ממשיך רבה אל הפשיט, הפשוט הדבר שהלימוד נצרח בזהב שהוא גם מצורע, שבאופן זה אין ללמוד את הדין מקל וחומר, שהרי עזוב לא גרם למצורע תומה, משום שכבר היה מתמה מחמת נגעו במסע, ואפילו באוהל היה מתמה. ומדי צריך קרא לרבויי, מכך שצריך פסוק לרבות שעזיבה מתמת במסע, בראייה שנייה, כי באופן זה מדבר הפסוק. שמע מינה, יש ללמוד שמקום זיווה עליו מעיינו. המקום שהזיווה יוצאת ממנו אינו נחשב מעיין, כי אם היה נחשב מעיין, אפילו הראייה הראשונה הייתה מתמת במסע, וכל שכן הראייה השנייה. מפה ראייה, ראייה ראשונה של זיווה שראה מצורה, אינו מתמה במסע. דוחה הגמרא את ההוכחה מהברייתא, אמר לרב יהודה מדיסקרת לרבה. שאל רב יהודה מדיסקרת את רבה, ממאי? מניין לך שמדובר בזב שהוא מצורה? דילמה לעולם אימה לך, אולי באמת אומר לך שמדובר בזב גריידה. הפסוק מדבר בסתם זב שאינו מצורה. ובאמת נאמר שמקום זיווה נחשב מעיין. ולכן בזב מצורה לא צריך פסוק שראייה שנייה מתמת במסע, משום שאפילו בראייה ראשונה שלו, מתמת משום מעיין. ודכאמרת מה שאמרת שאם כן אין צורך בריבוי, שהרי אם לאחרים גורם עזוב תומה אז לעצמו לא כל שכן, יש לדחות את ההוכחה הזו משום ששעיר המשתלח להזזל ביום הכיפורים יוכיח שגורם תומה לאחרים למשלחו, כנאמר והמשלח את השעיר להזזל יחבס בגדר ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה, והוא השעיר עצמו טהור, שהרי אין בהמה מקבלת תומה בחייה. עכשיו הבאי פושט את הספק תוך כדי תמיעה על רב יוסף שהסתפק. אמר הבאי, מה הייתי בא אלי? מה הספק של רב יוסף? רב יוסף היה רבו של הבאי. והווה הרי הוא דאמר, הוא עצמו הביא לאל בדף למדלת עמוד ב' את הברייתא, שהמקור לרבות קטן לזיווה וממה שנאמר זאת תורת הזב. מהמילה הזב משמע שמדובר בין בגדול ובין בקטן. שהרי בתחילת הפרשה נאמר איש כי יהיה זב מבשרו, ובסוף הפרשה נאמר הזב ולא נאמר איש. משמע מכך שמדובר בין בגדול ובין בקטן. וכיוון דנפקא ליה מהתם, וכיוון שהוא למד דין זה מהפסוק הנזכר ואינו צריך לרבות קטן מהמילה לזכר המיותרת, כפי שדרשו לאל בדף למדלת עמוד ב', יתר לי לזכר, נמצא שלפי דבריו תיבת לזכר נשארת מיותרת. יש לדרוש ממנה לרבות מצורע למעיינותיו, שמעיינות מצורע מתמים כמו מעיינות הזב, והתיבה נקבה נכתבה לרבות מצורעת למעיינותיה, ואקשי רחמנה, נמצא שהתורה הקישה, היא שוותה בפסוק הזה מצורע לזב גמור, שראה שתי ראיות, שהרי בפסוק זה הוזכרה עזיבה פעמיים, ועזב את זובו, וגם נאמר בו, לזכר לרבות מצורע שדינו כזב גמור, יש ללמוד מן ההקש הזה, מה זב גמור? כמו שבזב גמור הדין הוא שזובו מתמה במסע, אף במצורע הדין הוא שזובו מתמה במסע, ונמצא שאפילו ראייה ראשונה של מצורע מתמה במסע. מסביר רשי שהספק מובן רק אם לומדים מהמילה לזכר לרבות זב קטן, ומה שמעיינות מצורע מתמים לומדים ממצורעת, ואז יש להסתפק. מה הדין בראייה ראשונה, האם זוב הוא מתאסף ויוצא והתרבה כמו שאר המעיינות, או שאינו מתאסף ויוצא? ולפי זה אין ללמוד שזוב מצורע מתמה כמו בזב גמור, שהרי בנקיבה אין זוב לבן, וכל הצד לרבותו הוא מדין מעיין. אבל לפי מה שהתבהר שמצורע זכר נלמד מזב גמור, שוב אין מקום להסתפק, כי אפשר ללמוד שזוב מתמה בו כמו בזב גמור. עכשיו דנה הגמרא בדין ראיות של זב שראה מחמת אונס. זב הוא אדם שיצא ממנו זיווה והוא מין לאיכה יוצאת מפי האמה. והרמב"ם מוסיף שהיא כמין שכבת זרע בא מחמת חולי מסוים. ולכמן בדף למדהי עמוד ב' התבהרו החילוקים בינה לשכבת זרע. בציווה הכתוב שכל מי שתייצא ממנו זיווה זו, הוא תמה ומתמה עד שיתהר. זב שראה ראייה אחת, הרי הוא כבעל קרי משיצא ממנו שכבת זרע. ראה שתי ראיות, הרי הוא תמה כזב גמור, שכל דיני התומה של זב גמור נוהגים בו. וכאשר בא להיטהר צריך לספור שבעה נקיים ואחר כך לטבול במים חיים. אבל אינו צריך להביא קורבן, ואם ראה שלוש ראיות צריך להביא קורבן. הרואה קרי מחמת אונס, הרי זה תמה. אבל הרואה ראייה שנייה של זיווה מחמת אונס, אינו תמה. משום שנאמר לגבי זב שראה שתי ראיות, איש איש כי יש זב מבשרו זובו תמה הוא. ודרשו חכמים שדווקא אם ראה מבשרו נטמא ולא אם ראה מחמת אונס. והסוגיה תבהר מה דינו של זב הרואה ראייה ראשונה מחמת אונס, האם תמה בתומה אמורה בו, והאם ראייה זו מצטרפת לראיות שראה אחר כך. וגם תבהיר הגמרא מה דינו של זף שראה ראייה של אישית מחמת אונס, האם צריך להביא קורבן. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, ראייה ראשונה של זב מתמה באונס. הרואה ראייה ראשונה של זיווה מחמת אונס, נוהגים בראייה זו אותם דיני טומאה קלים שנאמרו בה, והם א', שהאדם שיצא ממנו טמא עד הערב כמו בעל קרי, ב', הטיפה עצמה מתמת במגע, ג', אם ראה אחר כך ראייה נוספת, נעשה טמא כמו זב גמור. וטעם הדבר הוא, משום שראייה ראשונה של זיווה הוקשה לשכבת זרע, שנאמר זאת תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע, יש ללמוד מן ההיקש, מה שכבת זרע מתמה באונס, כשם שהרואה שכבת זרע מחמת אונס, תמה, שכל שכבת זרע בא מחמת אונס של חימום, ואף על פי כן היא מתמת, אף ראייה ראשונה של זב מתמה גם אם ראה אותה באונס. ומה שנאמר מבשרו והגמרה לאלן דורשת מכך ולא מחמת אונס, בהכרח נאמר על הראייה השנייה שנאמרה אחר כך, ולא על הראייה הראשונה, שהרי היא הוקשה ושוותה לשכבת זרע. מקשה הגמרה על דברי רבונה, תשמע, בואו שמע קושייה ממה ששנינו במשנה במסכת זווים פרק ב' משנה ב'. אדם שראה ראייה ראשונה של זיווה בודקים אותו בשבעה דרכים אם ראה באונס. כגון שראה מחמת שהרבה באכילה או שתייה, או שאכל מאכלים המביאים לידי זיווה, או שנסע מסע כבד, או שקפץ, או שהיה חולה, או שראה מחמת הסתכלות או הרהור. מהי? מה כוונת המשנה? לאו, האם אין כוונתה לעניין תומה? שאם ראה באונס הוא טהור לגמרי ושלא כדברי רבונה. דוחה הגמרא ייתכן שלא, לא מדובר לעניין טומאה, אלא רק לעניין קורבן. שאם ראה ראייה אחת באונס וראה אחר כך עוד שתי ראיות, אינו חייב קורבן, משום שהראייה הראשונה אינה מצטרפת לחייבו קורבן. מבקשת הגמרא להוכיח מהמשך המשנה שמדובר לעניין טומאה. תשמע בו ושמע הוכחה שכוונת המשנה לעניין טומאה. שנינו בהמשך המשנה, אם ראה בשנייה פעם נוספת, בודקים אותו אם ראה מחמת אונס. ויש לברר למאי, לצורך איזה דין בודקים אותו. הילה, אם האם נאמר שהבדיקה היא רק לקורבן, שאם ראה ראייה שנייה באונס, ואחר כך ראה ראייה שלישית, אין הראייה השנייה שראה באונס מצטרפת לחייבו קורבן, אבל עניין התומה האמורה בו, דהיינו תומה חמורה כזב גמור, לא נצרך את הבדיקה הזו, משום שהוא תמה גם באונס, לא ייתכן לומר זאת. שהרי עקרי כאן נאמר לגבי זב שראה שתי ראיות, איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמה הוא, ומהלשון מבשרו משמע שמדובר באופן שבשרו שלם ואין בו שינוי, ולא באופן שראה מחמת אונסו שבאופן זה אינו תמה, אלא לאו, וכי אין הכרח שהכוונה בסיפה היא שהבדיקה מועילה לתומה, שאם ראה באונס אינו תמה, ומידי סיפה לתומה, מכך שהבדיקה בסיפה מועילה לעניין תומה, יש ללמוד שהבדיקה המוזכרת ברישה לגבי ראייה ראשונה, נמי לתומה, גם היא מועילה לתומה, ומכאן שראייה ראשונה של זב אינה מתמת באונס, ושלא כדברי רבונה. דוחה הגמרא ואומרת מי דאיריה, וכי הוכחה היא מן הסיפה לרישה? הרי אפשר לומר רק דאיתא ורק דאיתא, בכל מקום הכוונה אחרת, ברישה מדובר לעניין קורבן, ובסיפה לעניין טומאה. מבקשת הגמרא להוכיח באופן נוסף שכוונת הרישה שבודקים מפני הטומאה. ואם כן שוב קשה על דברי רבונה. תשמע בו ושמע הוכחה מהמשך המשנה. נאמר בה רבי אליעזר אומר, אף בשלישי בודקים אותו, גם בראייה השלישית בודקים את הזב אם ראה באונס, מפני שאם ראה ראייה זו באונס, אינו מביא את הקורבן. ואפילו אם ראה את שתי הראיות הראשונות מחמת זיווה וראייה שלישית מחמת אונס, אינו מביא את הקורבן. מכלל, מוכח מכך, דתנא קמא שאינו מצריך בדיקה בראייה השלישית, וכן מצריך בדיקה בראייה הראשונה, מפני הטומאה כאמר, כוונתו שצריך לבדוק בראייה הראשונה מפני הטומאה. שאם ראה באונס אינו תמה, ואין הכוונה שהבדיקה מפני הקורבן, שהרי לשיטתו מביאים קורבן גם בראייה שמחמת אונס. כי אם נאמר שגם תנא קמא מצריך בדיקה משום קורבן, היה לו להצריך בדיקה גם בראייה השלישית כרבי אליעזר, ובהכרח שתנא קמא מצריך בדיקה רק משום טומאה. וחוזרת הקושייה על רבונה שאמר שראייה ראשונה מתמת באונס, דוחה הגמרא ואומרת לו, אין ללמוד מכך שלדעת תנא קמא הבדיקה היא מפני הטומאה, אלא דכולי עלמא כל מודים שהבדיקה היא לקורבן. דהיינו שאם ראה ראייה ראשונה באונס, היא אינה מצטרפת לראייה שלישית לחייבו קורבן. ואחה, בעתים כמיפלגי. וכאן חכמים ורבי אליעזר נחלקו דווקא בראייה שלישית. האם כאשר ראה אותה באונס חייב להביא קורבן? והדבר תלוי בנידון אם דורשים את התיבות את שבתורה. רבנן לא דרשי עתים, חכמים אינם דורשים את המילה את שבתורה. ורבי אליעזר דריש עתים, דורש את התיבות את שבתורה. מבארת הגמרא, רבנן לא דרשי עתים, ולכן את הפסוק ועזב את זובו לזכר ולנקבה, הם דורשים כך. הזב חדה, הזב זו ראייה ראשונה, זובו תארתי, זובו זו ראייה שנייה. וכאמור את המילה אתם אינם דורשים. לזכר, עד כאן יש לו דין זכר שאינו מתמה באונס, אבל מכאן ואילך דהיינו בשלישי, בראייה שלישית, אקשי רחמנה, לנקבה, התורה מקישה ומשווה אותו לנקבה, כלומר, המילה ולנקבה מלמדת שיש לו דין נקבה שמתמת גם באונס. ולכן, גם אם ראה ראייה שלישית באונס צריך להביא קורבן. וכוונת חכמים שבראייה הראשונה בודקים אותו לעניין קורבן, בראייה השנייה בודקים אותו גם לעניין תומה, ובראייה השלישית לא בודקים אותו כלל. ולפי זה מיושב מה שהיה קשה לגמרא, איך ייתכן שבראייה ראשונה ושנייה בודקים לעניין קורבן ולא בראייה שלישית? משום שרבי אליעזר וחכמים לא נחלקו מסברה, אלא בדרשת הפסוקים. חכמים סוברים שיש גזירת הכתוב שבראייה שלישית, מטמא באונס. ואילו רבי אליעזר דרש אתים, הוא דרש את המילה את שבתורה, ולכן הוא דורש גם את התיבה את שבפסוק הזה, וכך הוא דורש את הפסוק. הזב חדה, זו ראייה ראשונה. את תרתי, זו ראייה שנייה. זובו תלת, זו ראייה שלישית. לזכר, עד כאן יש לו דין זכר שאינו מטמא באונס, ולכן אם ראה ראייה שלישית באונס, אינו מביא קורבן. ורק ברביעי, מראייה רביעית ואילך, נאמר ולנקבה. ובכך אקשי רחמנה, התורה מקישה ומשווה אותו לנקבה, שמתמת באונס. והדין היוצא מכך הוא, שאם הפסיק לראות והתחיל לספור שבעה נקיים, וראה ראייה רביעית באונס, סותר את מניינו וצריך לספור מתחילה. מקשה הגמרא קושייה נוספת על דברי רבונה שראייה ראשונה של זב, מתמת באונס. תשמע בו ושמע קושייה על דברי רבונה ממה ששנינו בברייתא. רבי יצחק אומר, יש להבין מדוע דין זב נכתב בפני עצמו, והלא זב בכלל בעל קרי היה, שהרי זב ובעל קרי הוקשו זה לזה, כמבואר לאל שהם הוקשו בפסוק זאת תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע. אם כן, למה יצא? מדוע נכתב בפני עצמו בפרשת זבים? משיב רבי יצחק, התורה כתבה זב בפני עצמו כדי להקל עליו יותר מבעל קרי, ולהחמיר עליו יותר מבעל קרי. ומבאר רבי יצחק את דבריו, להקל עליו בכך שאינו מטמא באונס כמו בעל קרי, ולהחמיר עליו בכך שהוא עושה משכב ומושב, שמשכבו ומושבו הם אב התומה, מה שאין כן בבעל קרי. ומסביר הערוך לנער שרבי יצחק נקט אחת מהחומרות של זב על בעל קרי, אבל יש עוד הרבה חומרות נוספות שזב בעל שתי ראיות מטמא אדם וכלים, ומטמא במסע ובעסת, וצריך לספור שבעה ימים נקיים ולטבול במים חיים. ודינים אלו אינם נוהגים בבעל קרי ובזב שראה ראייה אחת. מבארת הגמרא את הברייתא ומסיימת את הקושייה. אימת, באיזו ראייה דיברה הברייתא? אילי, מה אם לומר שהברייתא עוסקת בראייה שנייה? איך האבה בכלל בעל קרי? איכן מצינו שזב שראה שתי ראיות הוא בכלל בעל קרי? אלא פשיטה פשוט הדבר שהברייתא עוסקת בראייה ראשונה של זיווה, שרואה אותה הוקש לבעל קרי. וקטני, וכתוב בברייתא שזב זה שראה ראייה אחת, יצא מכלל בעל קרי להקל עליו ולומר שאינו מטמא באונס כבעל קרי. קשה על רבונה שאמר שראייה ראשונה של זיווה מתמת באונס. ותרץ את הגמרא את הקושייה תוך כדי קושייה על המקשה. ותסברה, אמור אתה בעצמך וכי ניתן לומר שהברייתא עוסקת בראייה ראשונה? הרי הברייתא אומרת שזב נכתב בפני עצמו גם כדי להחמיר עליו יותר מבעל קרי, ולומר שהוא עושה משכב ומושב שמשכבו ומושבו הם אב התומה. ואם מדובר בראייה ראשונה של זיווה, האם בר משכב ומושב הוא? וכי זב שראה ראייה אחת משכבו ומושבו תמהים? הרי מבואר לכמן מדף עין ב' שאינם טמאים, אלא בהכרח אחי כאמר. כך כוונת הברייתא. רבי יצחק אומר, ועלו זב בכלל בעל קרי היה בראייה ראשונה שבה הוקש לבעל קרי, ולמה יצא מכלל בעל קרי בראייה שנייה? כדי להקל עליו ולהחמיר עליו. להקל עליו שאינו מטמא באונס, שאם ראה ראייה שנייה באונס אינו טמא, ולהחמיר עליו שהוא עושה משכב ומושב בראייה שנייה. ואם כן, אין הברייתא מדברת על ראייה ראשונה, ולא קשה על רבונה שאמר שראייה ראשונה של זב מתמת באונס. מבארת הגמרא את סימני הזיווה ומה ההבדלים בינה לשכבת זרע. אמר רבונה, זוב דומה למי בצק של שעורים. וכמה הבדלים יש בין זוב לשכבת זרע? א', זוב בא מבשר המת בלא קושי העבר, ואין ביציאתו תאווה או הנאה. ואילו שכבת זרע בא מבשר החי בקושי העבר. ב', זוב דיה דק ונוזלי ואין טיפותיו דבוקות זו לזו, ודומה ללובן של ביצה המוזרת שאינה באה מתרנגול זכר אלא מחמימות הארץ. וכאשר תרנגולת דוגרת עליו, אין אפרוח יוצא ממנה. ואילו שכבת זרע כשורה טיפותיה דבוקות זו לזו, ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת, באה מתרנגול זכר ויוצא ממנה אפרוח על ידי דגירה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד דלת במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי יש גם לעם הארץ דין טהרה ומדוע? שאלה שנייה, מפני מה מתארים בית שמאי דם עבודת כוכבים? שאלה שלישית, מה דין קיריו של עובד כוכבים ומדוע? שאלה רביעית, במה הסתפק רב פאפה בקיריו של עובד כוכבים? שאלה חמישית, מאיכן לומדים בית הלל שדם מצורעת תמה? והשאלה האחרונה על דף למדלת, במה נסתפק רבי שמעון בן לקיש עם ראייה ראשונה של קטן מתמה במגע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, כוח בחשוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ל"ד במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כ"ט בחשוון תש"פ, ערב ראש חודש כסלו תש"פ, ונלמד דף ל"ה במסכת נידה, מרחק 8:30 דפים וימים מסיום השס, בעזרת השם ובישועתו, בשבת קודש פרשת ואיגש תש"פ. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראי תחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.